טוב, שואל אבישי, שלום הרב, הרב אמר שהמספר 14 חוזר הרבה פעמים כיוון שהוא משמעותי. מהי המשמעות של המספר 14? ואם יש לך קשר גם ל-14 שנות התנחלות, 7 שנות כיבוש, 7 של חלוקה וישיבה, תודה רבה. כן, המספר 14 לפי החשבון המקובל הוא פעמיים 7. 7 הוא המספר של קדושת הטבע. כן, כלומר, העולם נברא ב7 ימים, והמספר 7 מציין הנהגה של מה שתחת הזמן, מה שתחת ההיסטוריה. לעומת 10 ספירות בקבלה, ששלושת הספירות הראשונות, כתר, חוכמה ובינה, הם מעל הסדר של הזמנים, אבל מחסד ומטה, 7 ספירות הם שייכות להנהגת ההיסטוריה. מכיוון ש הפעולה של יהושע היא משמעותית בתוך העולם ההיסטורי, כלומר עם ישראל כשיוצא מן המדבר וכובש את הארץ נכנס לתוך העולם ההיסטורי, יוצא מהתיאוריה, לכן המספר 7 חוזר פעמים רבות וגם עם הכפולות שלו, שזה יכול להיות למשל 14. אנחנו ממשיכים בפרק י' של ספר יהושע. כן, אז הגענו, אם אני לא טועה, לפסוק למד זין. היית אתמול ליד הגלגל, וואי, זה מדהים, מדהים, כן. אז לא, אנחנו כבר, פשוט הסימניה זזה לי קצת, מה? לא שמעתי. פסוק מם א', ויקם יהושע. מקדש ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גושן ועד גבעון. אז מה זה כל המקומות האלה? פה אנחנו רואים מרחב הרבה יותר גדול. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על 14 ערים. עכשיו, ברגע שנכבשות 14 ערים, אז מלא גם השטח שנמצא בין הערים, גם הוא כבוש. לפחות נגיד יש שליטה עקרונית על האזור הזה. קדש ברנע זה הגבול הדרומי של הארץ, הגבול הדרומי של ההתנחלות, לא של הכיבוש, אבל של ההתנחלות, זה מקדש ברנע, לפי הכתוב בפרשת מתות, ועד עזה. ועכשיו, מה זה עד עזה? האם עד עזה ועד בכלל? אנחנו נראה בהמשך שזה לא ממש ועד בכלל, כלומר שיהושע כנראה לא הצליח לכבוש, לפחות לא בכיבוש קבוע, את עזה, ואת כל ארץ גושן. אז יש שם, מה זה ארץ גושן שיש פה? כן, יש מאוד, לא מסתבר לומר שיהושע הגיע עד ארץ גושן שבמצרים, וגם לא שמענו שהייתה שם התיישבות, אלא כנראה מדובר על מקום אחר, שגם הוא קרוי בשם הזה, והוא כנראה בחלק המערבי של ארץ יהודה. איפה בדיוק? החוקרים לא נתנו תשובה ברורה. כן, יכול להיות שיכול שזה גם שם מצרי, כלומר יכול להיות שכשם שהמצרים קראו לארץ גושן בשם הזה, יכול להיות שהרי הם שלטו באזור הזה, יכול להיות שגם עוד משהו נקרא בשם הזה, לא יודעים. ועד גבעון, החלק הצפוני של הכיבוש, זאת אומרת הוא כובש בעצם, אם אנחנו עושים חשבון כולל, מאזור קדש ברנע ועד צפון ארץ בנימין. זה הכיבוש הראשון. ואת כל המלכים האלה ואת ארצם. לחד יהושע פעם אחת. מה זה פעם אחת? אז אם אנחנו נלך לפי פשוטו של מקרא, זה הלך בבת אחת. אנחנו יודעים בפסוקים האחרים שימים רבים עשה יהושע מלחמה את הגויים האלה. להכוונה שההשתלטות על השטח בפעם אחת, אחר כך היא צריכה להיכנס לפרטי הפרטים, ואז היה צריך שוב להילחם על מקומות מסוימים. כי השם אלוהי ישראל נלחם לישראל, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. אז אם הוא חוזר אל הגלגל, אז הוא משאיר את הערים הכבושות, בידי הכנענים, יבואו שוב. כן, אבל... לא, אבל אין מה לדאוג, קודם כל כי הם מושמדו. הם הושמדו. אבל אי אפשר לזמן רב להשאיר את זה ככה. אז זה ברור שאחר כך הייתה ההתנחלות. ההתנחלות כנראה לא חיכתה שיגמרו שבע שנות מלחמה, אלא כבר התחילו כנראה להציב, כלומר, יישובי נחל, מה? גבעות, דברים כאלה, כן, ברור, מחנות, וכדומה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים בפרק למד י' אל המערכה הצפונית. כן, מה השאלה החשובה?
זאת אומרת שזה היה, כמו שאמרת, קו אחד, ואחרי זה הוא חוזר, משאיר כבש, וחוזר...
זהו, אז זה לא שהוא עזב לגמרי. הכתוב מקצר, זה כמו שלמשל אומרים לך, שישראל ישבו במצרים 400 שנה. אז כשאתה קורא את זה ככה, אתה מרגיש, וואה, היה שיעבוד, פירמידות והכל 400 שנה. כשאתה רואה פרטי פרטים, אתה רואה שזה לא בדיוק. כלומר, יש הבדל בין אמירה שהיא בעלת אופי הצהרתי, לבין אחר כך הירידה אל המציאות. בסדר? לא, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. מה שהכתוב לא מוסר בידינו, אז אנחנו לא יודעים. כן, אז כל ההשערות אפשריות. עכשיו אנחנו עוברים אל המערכה הצפונית. פרק י' א', ויהי כשמוע יבין מלך חצור. עכשיו, יש פה לכאורה דילוג. מה קורה מצפון לגבעון ועד חצור? כן? אזור השומרון, מה שנקרא, אזור אז לא קראו לזה שומרון, אבל לא משנה. האזור הזה...
חצור הגלילית?
כן, זה מה שנקרא חצור הגלילית. קרוב לזה, יש שם תל חצור, שזה אחד הטילים הגדולים שמצאו בארץ, זאת אומרת, ממש... עיר, אם גבעון הייתה עיר גדולה, אז חצור זה בריבוע. אבל נשאלת השאלה, איך, מה עם כל האזור של שכם, שלכאורה לא כתוב שהוא נכבש. אז יש שני דברים שצריך להעיר עליהם. א', האזור של השומרון באותם הימים כמעט ולא היה מיושב. הוא היה מלא ביערות, כפי שנראה גם בהמשך. דבר נוסף, הרי מעמד הגריזים והריבל כבר היה שם, זאת אומרת שבני ישראל כבר השתלטו על האזור, אזור שהיה כנראה ללא התנגדות, ולכן שם אין תיאור של המלחמה על האזור הזה. בשום מקום לא כתוב שנכבשה שכם, למשל. לא כתוב. עכשיו, יש השערה של המחקר, שהיא גם הדעה של תלמידי רבנו סעדיה גאון, שהאזור הזה היה מיושב מבני אפרים ובני מנשה, שנשארו בארץ בזמן שיעבוד מצרים. וזה מסביר מדוע היה קל לבני ישראל להגיע עד שכם, כיוון שהאזור הזה ממילא היה מיושב מבני ישראל. זה דברים האלה לא מפורשים בספר יהושע כלל, אבל יש להם רמזים בספר דברי הימים. ושם יש, בפירוש המיוחס לרבנו סעדיה גאון, יש הרבה, לא, בפירוש של רבנו, של המיוחס לרשי, יש בשם תלמידי רב סעדיה גאון, מי שמעוניין יכול לקרוא על זה במבוא לספר דברי הימים בהוצאת דעת מקרא. לכן, המערכה הצפונית היא הרבה יותר צפונה מאשר המפגש הישיר עם הגבעונים ומה שמדרום להם. כן. האם הייתה התיישבות של כנענים באזור של שכם? יכול להיות שכן, אנחנו נראה בסוף ספר יהושע רמז לדבר הזה. השאלה היא, מה זה היה הכנענים האלה? כן, הרי האם הכוונה שהם היו, היו אולי מקורבים לבני ישראל באיזושהי צורה וכדומה. טוב, ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח את יובב מלך מדון, אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך אכשף, ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות, כלומר האזור של בית שאן, ובשפלה ובנפות דור מים. כלומר רואים שיבין הוא שולט על אזור מאוד מאוד משמעותי, הוא בעצם כמין ראש קואליציה של אזור גדול מאוד בארץ. הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. אז זה גדול מאוד. רבי חנניה